שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מתוך מאמרי שמעתי בעמוד 557, מאמר למדחת, תראת השם הוא אוצרו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 557, מתוך מאמרי שמעתי, מאמר למדחת, תראת השם הוא אוצרו. אוצר נקרא הכלי ששם נותנים את הרכוש. למשל, תבואות נותנים במחסן, ודברים יקרי ערך נותנים במקום יותר שמור. זאת אומרת, שכל דבר המתקבל נקרא בשם יחס לאור. והכלי מוכרח להיות שיוכל לקבל את הדברים, כמו שלומדים, אין אור בלי כלי. זה נוהג אפילו בגשמיות. אולם מהו הכלי ברוחניות שנוכל לקבל בתוכו את שפע הרוחניות? מה שהבורא רוצה לתת, שהכלי הזו יהיה מתאים להאור. היינו, כמו בגשמיות, שהכלי המתאימה להדבר שנותנים בתוכו צריך יחס משותף, כדוגמת שאין אנו יכולים לומר שיש לנו אוצרות יין השמורים שהיין לא יתקלקל, שפכנו אותם בסקים חדשים, או שלקחנו הרבה קמח בחביות. אלא כמו שנהוג יין, הכלי שלהם חביות וקדים, וקמח, הכלים שלהם הוא סקים ולא חביות, וכדומה. ובאמור נשאלת השאלה, מהו הכלי הרוחני שמהכלים האלו אנו יכולים לעשות אוצר גדול משפע עליונה? לפי הכלל, שיותר מי שעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, היות שרצונו יתברך ולהטיב לנבראיו, וסיבת הצמצום, אנו צריכים להאמין שזהו לטובתנו. ובטח הטעם הוא משום שאין לנו כלים המתאימים שיוכל להיות שם את השפע. כדוגמת כלים גשמיים שצריכים להיות מתאימים להדבר שנותנים שם. ומשום זה אנו צריכים לומר, אם אנחנו נוסיף כלים, אז יהיה במה להחזיק שם תוספות שפע. על זה באה תשובה, אין להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. אמנם יש לפרש, מהו יראה שזהו הכלי שמהכלי הזו עושים אוצר, ומכניסים לתוכו כל הדברים החשובים. אז זצ"ל אמר, יראה הוא כמו שכתוב אצל משה, שאמרו חז"ל בשכר, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט. זכה לתמונת השם, יביט. ועניין יראה הוא שמתיירא מפני התענוג הגדול שיש שם, ולא יוכל לקבלו בעל מנת להשפיע. ובשכר זה, שהיה לו יראה, בזה עשה לעצמו כלי שיוכל לקבל בתוכו השפע העליונה. וזהו עבודתו של אדם. וחוץ מזה, אנו מתייחסים הכל להבורא. מה שאין כן, יראה. כי המשמעות של יראה הוא שלא לקבל. ומה שהבורא נותן, הוא נותן רק לקבל. וזה עניין הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ולהכלי הזו אנו צריכים, כי אחרת אנו נהיה נקראים שוטה. כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא שוטה, המאבד מה שנותנים לו. שפירושו, כי הסיטרא אחרא יוציא מאיתנו את השפע, אם אין אנו יכולים לכוון בעל מנת להשפיע. שאז זה הולך לכלי קבלה שהוא הסיטרה אחרה והטומאה. וזה עניין, ושמרתם את המצוות, כי עניין שמירה הוא סוד יראה, והגם שטבע האור ששומר את עצמו, שפירושו שמטרם שרוצה לקבל את האור לכלי קבלה, האור מסתלק. מכל מקום, האדם בעצמו הוא צריך לעשות זה עד כמה שאפשר, כדברי חז"ל, תשמרו עצמכם מעט מלמטה, ואני אשמור אתכם הרבה מלמעלה. ומה שאנו מייחסים את היראה לבני אדם, כמו שדרשו חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ומשום שהכל הוא יכול לתת חוץ מיראה. כי מה שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא מוסיף אהבה ולא יראה. ובכדי לקנות את היראה, הוא על ידי סגולת תורה ומצוות. היות כשהאדם עוסק בתורה ומצוות על הכוונה לזכות לעשות נחת רוח ליוצרו, הכוונה הזו, הרוכבת על מעשי המצוות ולימוד התורה, מביאים את האדם לזכות לזה. אחרת האדם יכול להישאר, אף על פי שמקיים תורה ומצוות, בכל פרטיה ודקדוקיה. ומכל מקום, הוא יישאר רק בדרגת דומם דקדושה. ולפי זה יוצא שהאדם צריך תמיד לזכור את הסיבה המחייבו לעסוק בתורה ומצוות. וזה עניין שדרשו חז"ל, שתהיה קדושתכם לשמי, שפירושו שאני אהיה הגורם שלכם, שזה נקרא שכל עבודתכם הוא בזה שאתם רוצים להנות לי, היינו שכל מעשיכם יהיו בעל מנת להשפיע. כדברי חז"ל, כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. שפירושו הוא, כל אלה שעוסקים בשמירת תורה ומצוות, על הכוונה בכדי להגיע לזכירה, בסוד, בזוכרי בו איננו מניח לי לישון, נמצא שעיקר השמירה הוא בכדי לזכות לזכירה. זאת אומרת, זה שרוצה לזכור את הבורא, זהו הגורם שמירת תורה ומצוות. היות לפי זה, הסיבה והגורם שצריך לשמור את התורה ומצוות, הוא הבורא. היות בלי זה, אין האדם יכול להידבק בהבורא. מטעם שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, מסיבת שינוי צורה כידוע. והסיבה שהשכר ועונש אינו מגולה, ורק צריכים להאמין בשכר ועונש, הוא מטעם שהבורא רוצה שכולם יעבדו בשבילו, ולא לתועלת עצמם, שהוא בחינת שינוי צורה מהבורא. ואם השכר ועונש היה מגולה, אז האדם היה עובד מטעם אהבת עצמו, היינו שהבורא יאהב אותו, או משנאת עצמו, היינו שהיה מפחד שהקדוש ברוך הוא ישנא אותו. נמצא שכל הסיבה לעבודה הוא רק האדם ולא הבורא. והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה הסיבה המחייבו. ובהאמור יוצא שיראה הוא דווקא בזמן שהאדם מכיר את שפלותו, ואומר שזה שהוא משמש להמלך, היינו שהוא רוצה להשפיע לו, לזכייה גדולה ייחשב לו זה. ואין לו ערך מה שיוכל לומר, עד כמה שהשימוש הזה חשוב בעיניו. כפי הכלל, שבאדם חשוב, מה שנותנים לו נחשב כאילו קיבל ממנו כידוע. ובטח לפי שופלותו של אדם, איך שהוא מרגיש בעצמו, בשיעור הזה הוא יכול להתחיל להעריך את גדלותו של השם, והתעורר בו חשק לשמשו. מה שאין כן, אם האדם בעל גאווה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. וזה עניין ששוטה ורשע וגס רוח הולכים ביחד. והטעם הוא, היות שאין לו יראה, שפירושו שאין הוא יכול להשפיל עצמו לפני הבורא, ולומר שלכבוד גדול יחשב לו זה, שהוא יכול לשמש אותו בלי שום תמורה, אז אין הוא יכול לקבל בחינת חוכמה מהשם. אז הוא נשאר שוטה. ומי שהוא שוטה, הוא רשע. כמו שדרשו חז"ל, אין האדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.
אנחנו לומדים שיש לנו ג' מדרגות, שזה העולם הזה, זה שכולם נמצאים בזה, אחר כך יש מדרגה שנקראת זמן ההכנה, ש כבר מדובר על נקודה שבלב, וכשאנחנו מתפתחים על ידה שהם עדיפים אותה למעלה מהעולם הזה, מהאגו שלנו, האגו. ואחר כך יש לנו עוד מדרגה הבאה, היא נקראת תשובה מהירה, שאז אנחנו מגיעים לדרגת בינה, חפץ חסד, צדיק, אדם נקרא. זה כבר תיקון שבכל התרייג, תיקון של תרייג הרצונות, ממש תיקון שלהם. ואחרי זה מגיעים גם כן לדרגה שנקראת תשובה מאהבה. אז זה צדיק גמור, וגם כן תיקון של תרי"ג הרצונות, אבל זה כבר לקבל על מנת להשפיע. כאן זה להשפיע על מנת להשפיע. יותר טוב ככה. להשפיע על מנת להשפיע. אז דרגת עירה, כמו שאנחנו רואים כאן, היא דרגה מאוד חשובה. היא דרגה מאוד חשובה, תשובה מהירה, שזה פתח להידמות לבורא. כן? כאן זה עדיין חפץ חסד, אדם רק דוחה, הוא כאילו עולה מעל האגו שלו, שכל פעם מגדילים לו אגו יותר ויותר ויותר, והוא למעלה מהאגו הזה עולה. כן? כאן זה האגו. וכאן זה הנקודה שבלב, החשיבות. ובדרגת האהבה הוא כבר מגדיל יותר ויותר את הכלי הקבלה שלו, מתחיל לקבל בהם, אבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אותה דרגת העירה היא כלי שבו אחר כך הוא מקבל גילוי הבורא. לכן זה נקרא זה אוצר, ששם אחר כך מתגלה כל ה... נו, מה באוצר? אוצר גם כן קוראים לזה. על כלי של אוצר והאור של האוצר, המילוי. זהו, אז עזרת השם זה הכלי שאחר כך שם מתגלה כל האור האינסוף. ומה שהוא אומר שעל כל דבר אנחנו לא צריכים לבקש, זה יבוא בעצמו, לפי הרשימות, לפי הזמנים, הכל יבוא, רק בעירה אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג. העירה זה נקרא צמצום, לא לקבל, וכל הזמן לעבוד על זה שיהיה לי מסך ואור חוזר, שאני כל הזמן יהיה מעל הרצון שלי. איך אני יכול? לוודאי שאני לא מסוגל, הכל זה עושה האור, אבל אנחנו צריכים לבקש. הבקשה היא צריכה לבוא כל הזמן מאיתנו. וזה להיות כל הזמן ערים, שאם כך אז גם בחברה אנחנו צריכים לדאוג שהידיעה הזאת, המטרה הזאת, כל הזמן להחזיק את עצמנו בחיבור בינינו, בקשר בינינו, בזה שהעיקר זה הכלי הזה שאנחנו מייצרים על מנת להשפיע, זה בקשר בינינו, שנמצאים מעל כל אחד, מעל האגו שלו. זה בעצם אנחנו עוזרים זה לזה, לעלות למצב אחר. אנחנו כולנו, כל אחד עם האגו שלו, כל אחד כן? אז אנחנו מחברים את הנקודות שבלב שלנו, שהם יהיו מחוברות הנקודות, ובהם יהיה לנו הכלי הזה שנקרא עירה. ולהיות למעלה מהאגו שלנו, ושם שיהיה חיבור. אז זה אנחנו צריכים לדאוג. אם אנחנו נתחבר, אז כאן זה יהיה הכלי שלנו לקבלת האוצר. וכל היתר זה יהיה תחת המסך, תחת הצמצום. אז בזה אנחנו, לכן אומרים שיש לנו ערבות וחיבור ותמיכה הדדית, שכך אנחנו מתחברים כדי יחסי השפעה לפתח בינינו, שזה יהיה על פני הרצונות האגואיסטיות שלנו. אם אדם דואג לזה, אם הוא משתדל להיות בפחד רק לא לקבל, אז כבר הוא בזה מכין את הכלים שלו ומגיע בחיבור הדדי עם האחרים, וכבר כשחיבור הזה מתממש, מיד מתגלה שם האור. כי האור מתגלה, הוא סך הכל נמצא במנוחה מוחלטת, מתגלה אך ורק לפי השתוות עמו. זהו. שאלות? כן.
שואל אותנו טל מוושינגטון די.סי, למה הבורא רוצה שנעבוד בשבילו?
באמת, אנחנו נקראים עבדים. כן, זה פו. כן, זה מה זה עבדים? זה הדבר הנבזה ביותר, כן? זהו, ונשכים לפחד, זה לא דורש מאיתנו, לא מספיק שנותן לנו מכות, הוא רוצה שאנחנו ממש במסירות נפש, אומרים לו בעל הבית לעבוד. זה באמת משהו נורא. גם היחס שלו אלינו עד היום, זה לא הייתי אומר שמראה לנו נימוס ומשהו לב טוב. כן, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. זה מה ש... אומר לנו בעל הסולם, וגם כן הארי לפני זה, חיים וטל בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, או חיים וטל כותב את זה בהקדמה לשאר הקדמות, שאנחנו לא מבינים, כל הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים את הרוחניות, לא מבינים את הבורא, אנחנו חושבים במושגים אחרים, עד כדי כך אחרים, שמה שנראה אצלנו צדק וטוב ונכון, שבני אדם כך צריכים להתנהג, וזה הכל לא. ואם זה לא היה סתם הפוך, אז מחליפים זה על זה, שחור על לבן, אנחנו היינו יכולים להחליף. אבל אנחנו לא יודעים כאן איפה שחור ואיפה לבן. כי אצלו זה פשוט תדר שונה. זה ראש לא הפוך, ראש אחר. ולכן אנחנו לא מבינים את ההנהגה וההשגחה שלו, ולכן המילים האלו שהמקובלים אומרים לנו, הם נראים לנו מאוד לא יפים, לא, זה לא התנהגות שמכובדת אצלנו. והוא צודק, כן, מוושינגטון ודאי שצודק, זה אין ספק, אבל ככה זה נשמע. משהו דומה אצלנו, שאמא מבקשת מילד להיות טוב, היא אומרת, תעשה את זה בשבילי, לסבתא, לאבא, למשהו שם, כן? היא גם כן מעוררת בו איזה מין יחס. מה פתאום שילד צריך? אני חייב לכם משהו? כן? לא, אתם מה, עשיתם אותי? אתם חשבתם על תענוג שלכם, הבימי. עכשיו שאתם ילדתם אותי, אתם חייבים, ודאי שאתם ילדתם אותי, זה נכון, אבל מה פתאום שאתם דורשים? למה אני חייב? לא חייב כלום, זהו. ובאמת אנחנו מרגישים את זה בתוכנו כך, שיש כאן איזה בעיה של הקשר בין ההורים לילדים וההפך. אבל אצלנו בעולם שלנו איכשהו, גם בזה אנחנו טועים ולא מבינים, אבל ברוחניות, כן, אנחנו לא יודעים לסדר את היחסים שלנו עם הבורא. אנחנו לא מבינים שכמו שבעולם שלנו, שאנחנו רוצים משהו מילדים, אנחנו רוצים סך הכל, הכל לטובתם. אמנם שאתה תגיד זה האגו שלנו והכל, רוצים לטובתם. שאנחנו דורשים מהם איזושהי התנהגות יפה, שלילד זה למסע אולי, והוא לא רוצה להכניס את עצמו לגבולות. מהבורא זה עניין פשוט, נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת אין לו שום חיסרון, אין לו שום תענוג, אין לו שום יחס, אין לו משהו ש אנחנו יכולים להגיד שלעצמו עשה. אמנם שכל התורה וכל הסיפורים וכל כאילו הסברים, אם על זה נעשות לחת רוח ליוצרו, וברא כדי להיטיב, כדי שבעצמו הוא נהנה, ואנחנו צריכים להגיע לדבקות, ואיך אנחנו עושים לו נחת, וכל הזמן מדובר על איך אני ממלא אותו המסכן, שהוא ממש בלי זה סובל, כן? ושכינת בגלות, והיא בסבל, ומצד אחד ומצד שני אנחנו אומרים זה, זה ממש אבסולוט, שלא יכול להיות שאם צדקת מה תיתן לו וכן הלאה. אז באמת הכל מדובר בלשון שלנו, וקשה מאוד לנו לסדר את זה במילים שלנו בינתיים. כן, זה מובן. אני לפעמים מדבר עם הקהל המתחיל, אז יוצא ש אני מדבר איזה מילים, איזה שטויות, איזה כאלה דברים, או של ילדים קטנים, או ש לא מציאותיים כאלה. לעשות לא נחת רוח, לחשוב עליו, לראות ממנו, וכו' וכו'. זה משהו שזה לא מתאים למעמד כזה מול הכוח הכללי, הגדול, השלם. הנצחי, שאין לו חשבונות בכלל. לכן צריכים להשתדל להעביר את כל הדברים האלה לפסים שלנו, שבכל זאת מקובלים הביאו את זה בצורה כזאת. תראה, יש בכלל בעיה בחומת הקבלה גדולה בביטויים. כן? ישראל, אומות העולם, איך שאנחנו, כן, מבטאים את הכל. טיול עם קדוש וכו', שאנחנו צריכים היום להפיץ חומת קבלה לכל העולם, איך אנחנו מתמודדים עם כל העברות האלה. זה ממש נורא. זה איזה לאומיות וגאווה כן, איזה מין ממש זלזול בכולם. ככה זה נשמע. עד שאדם מתחיל לפתוח את התמונה האמיתית, ומשם הוא רואה את החלוקה הזאת פנימית של הנשמה שעליה מדובר סך הכל, שאנחנו נמצאים בעולם הדמיון, וחוץ מנשמה אין כלום, והנשמה הזאת כאילו מחולקת לאלפי ומיליארדי חלקים, כאילו, וחלקים האלו בדמיונם שמחולקים צריכים להשתדל להתאסף בחזרה, שבהם החלקים האלו מקבלים הרגשה והבנה איפה שהם נמצאים, באיזה נצחיות, שלמות. אז לפני התמונה הזאת שמתגלה לנשמה, זה כבר לא אדם, זה כבר נשמה, כן, שהוא מזהה את עצמו בכלל לא עם הגוף, הוא לא רואה את הגוף, כבר זה הופך להיות לאיזה מין דמיון כזה שעדיין חייב להיות בו, כי זה עוד קשור אליו. אבל לפני התמונה הזאת אי אפשר להצדיק את המקובלים שכך הבהירו לנו את היחסים שלנו עם הבורא ויחסים בינינו וחובתנו. זה ממש, אני זוכר את עצמי כמה שמות היה קשה. תמיד צריכים בהסברה איזה מין, כאילו אתה מבקש סליחה שכך הם ביטו את היחסים האלו, שיש כאן המלך, העבד, לעשות לו נחת רוח, אנחנו צריכים להשקיע בזה את כל החיים, את הנשמה שלנו, מסירות הנפש, איזה משהו, זה מאוד מאוד נשמע, ולא שתגיד שלפני אלפי שנים הם לא יוכלו למצוא שפה אחרת או דוגמאות. זה לגמרי לא שייך לזמן. כי אם אתה תגיע לאותו מצב, כמו שהם היום, ב-121, אתה תשכתף את הדברים האלה, תכתוב אותם, תדבר באותם המילים. המלך, האוצר של המלך, ו... יראת המלך ועוד 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 דברים. אתה תמצא אותם מילים שפתאום ככה זה יוצא. ואתה לא תוכל להחליף מילה על מילה. אתה תתחיל אז להבין גימטריה ואיך אתה מבטא את זה מתוך הנשמה, למה הסימנים האלו, הכוחות האלו מצטברים בכאלו צורות שזה המילים ואותיות, וזה ממש, אתה לא תוכל לברוח מזה. כי זה נובע מבפנים, מחומר עצמו ממש. שהוא בונה לך את המילים וצלילים, וכך אתה תבטא. עד כדי כך. ולכן לא היה להם אפשרות לעשות את זה אחרת. אלא אנחנו, כשמתקדמים מחיצוניות שלנו, לפתוח את אותו מצב, אותה התמונה, אז לאט לאט אנחנו מתפטרים מהדעות שלנו על השפה, על הביטויים, על התמונה הזאת הלא נעימה, ואז אנחנו מגלים פירוש יותר פנימי, יותר אמיתי, מזדהים עמו, יותר ויותר, לפי התיקון הכלים שלנו. כן.
המקובלים מדברים על מדרגות. באיזה מדרגה בעבודה שלנו אנחנו הופכים להיות עצמאים, אדונים לגורלנו, שבורא מוסר לנו את המושכות, את השליטה בחיים שלנו, ואז אנחנו עצמאים לחלוטין והופכים להיות בורא לחיים שלנו?
כל 125 מדרגות זה מה שקורה לך לאט לאט, כמו שבחיים שלנו. נגיד, נו, יש לי ילדים שלי כבר גדולים, אבל נכדים נגיד, אז יש גם לך בטח, ואתה רואה איך שהם גודלים, גדלו ילדים, גודלים עכשיו נכדים אצלך, אתה רואה כל שנה ושנה הם מקבלים יותר ויותר ויותר עצמאות. הוא יכול כבר ללכת, לא, אתה לא צריך לסחוב אותו. אחר כך הוא יכול בעצמו לאכול, אחר כך בעצמו יכול אולי להתלבש, אחר כך בעצמו כבר אפילו אתה שולח אותו לחנות לקנות משהו. הוא הולך ללמוד, אחר כך הוא אפילו לעבוד הולך, ונעשה עצמאי, מתחתן, מביא גם כן ילדים. זה כבר נקרא אדם שיש לו עצמאות. לא. שאלתי על זה רבש, הוא אמר כך: ילדים בחצר משחקים, ילד אחד פתאום הולך הביתה, שואלים אותו: לאן אתה הולך? אני הולך הביתה לאכול. רוצה לאכול, הולך הביתה, בא הביתה, פותח מקרר: אמא, למה אין זה וזה? אמרתי לך שאני רוצה. אתה יודע, התנהגות הרגילה של הילדים, דורשים, זה נכון, הילד צריך לדרוש, זה הטבע שלו, כי מרגיש את עצמו השייך לאמא, זאת אומרת הוא מביע בזה לא עצמאות, אלא תלות. התמונה אחרי כמה שנים בחצר, כן, החברים מדברים ביניהם, כן, פתאום רואים בחצר חבר שלהם מגיע: מה נשמע? בסדר גמור, איפה אתה? לאן אתה? אני הולך לאבא ואמא, הם הזמינו אותנו, הוא ואשתו, היום לארוחת ערב. אתה רואה? לא הביתה אני הולך לאכול. קיבלנו הזמנה לאבא ואמא, היום אנחנו אצלם. זה נקרא עצמאות. הוא לא מרגיש את עצמו בעל הבית, מצד אחד, מצד שני הוא מרגיש את עצמו עצמאי. זאת אומרת, יש בעצמאות הזאת, אם אתה שואל על עצמאות, יש בעצמאות הזאת שני דברים: עד כמה שאתה נעשה עצמאי, כן, ועד כמה שאתה נגיד מתנתק מהאבא ואמא שלך. שני דברים שונים, אתה מבין? זה נקרא הריחוק. כאן זה נקרא ריחוק, כן? שאתה כל הזמן מתרחק, כן? זהו, מצד אחד. מצד שני, כאן כאן אתה נעשה דומה, קרוב. כאן רחוק וכאן קרוב. מה לעשות? זהו. כן. נו.
שואלים מה זה לבקש את הבורא. יש בכלל שאלות מכל העולם, שואלים מה זה לבקש את הבורא, במה מתבטאת הבקשה?
זה הבקשה יכולה להיות רק לך, על דבר אחד, על אור המחזיר למוטב, על הכוח. אני בעצמי לא מסוגל לשנות את עצמי. אנחנו רואים כל האנושות מתייאשת לאט לאט, מתחילים להבין שכל הפעולות שלהם זה סתם מבולבלים מיום ליום יותר ויותר. אפילו במערכות שבנו בעצמם, אפילו בפיננסים, בכל דבר שרוצים משהו לנהל, מגלים שזהו. אז אנחנו בעבודה שלנו צריכים להגיע לייאוש. זה לא פשוט, כמו שבעל סולם אומר שם, אין רגע מאושר יותר בחיי האדם, אלא שמיואש מכוחותיו עצמו. ורואה שאין לו ברירה, ואז הוא פונה לבורא וצועק באמת צעקה אמיתית, ואז בורא עונה לו, כי זה צעקה אמיתית. אם אין עדיין צעקה אמיתית, זאת אומרת, אין חיסרון, אז האור לא עובד. האור זה, עם הבורא זה הוא פשוט. יש כאן אור. זהו. אור עליון. זהו. המשפיע. וזהו. אין כלום. במידה שאתה נכנס אמו מהמצב שאתה נמצא. כן? אם אתה נמצא כאן זה כלפי אור, יש לך 125 מדרגות. אם אתה נכנס לאיזה מדרגה הקטנה ביותר, כן, כאילו בולט, מדרגה הראשונה, מספר אחד, אם אתה נכנס כבר להידמות לו, לא, זאת אומרת להיות חסר לו, אז הוא פועל עליך. זאת אומרת, אתה כבר נכנסת לאזור של האור. הוא פועל. אתה עשית חיסרון יותר גדול במדרגה, נגיד, 5. הוא פועל עליך, כי אתה נעשית יותר קרוב. זה אזור של האור. כך הוא עובד. אנחנו נמצאים בינתיים, כן? אנחנו נמצאים בינתיים כאן. אנחנו כאן. זאת אומרת, אין דרישה. ברגע שיש דרישה, כאן חיסרון. חסר. אז האור פועל לפי החיסרון. האור שברא את הרצון ומחזיק אותו, ואורות מנענעים את הכלים, ואורות עושים את הכל, אף פעם רצון לא מסוגל מעצמו לעשות כלום. אז אתם יכולים לשאול, אם רצון לא מסוגל לעשות כלום, אז איך הוא יכול להגיע למצב שהוא כן ירצה את האור? מה דורשים מאיתנו? אם רצון זה סתם ללא הבחין משהו ש... מה תעשה אימו? זה כמו חתיכת ברזל או אפר? מה יש ממנו? לא. אז אומרים לא, זה לא נכון. מפני שבתוך הרצון, יש לך ניצוץ משבירת הכלים. והניצוץ הזה משבירת הכלים, הוא מעורר לך את הרצון, ומושך אותו לכיוון האור. אמנם שהרצון מושך לך עוד, מושך אותך למשהו אחר. אז אם אין ניצוץ, זאת אומרת, אם הוא לא יתגלה, עוד לא עדיין נגלה, אז לא דורשים מאדם כלום. אז הוא מתפתח, שניצוץ יתפתח ורצון יתפתח. זהו. אבל כשכבר יש ניצוץ, סטופ, עכשיו אין עבודת האור מלמעלה על האדם. נתנו לאדם אפשרות. הביאו אותך למקום, איפה שאתה יכול לפתח את הניצוץ שלך, עד שאתה תרצה. כן? תרצה פעולת האור. כן? הניצוץ הזה זה כאן, חיסרון הזה זה כאן. ואני אעשה את זה אולי באדום. ככה. חיסרון הזה למעלה, והאגו שלנו מלמטה. כן.
נותן פה קטע על שכר ועונש, שאם הוא, אם השכר ועונש יהיה מגולה, אז אנשים יעבדו רק לתועלת עצמם, כי הם ירגישו ישר או את המכות או את העונג מעבודת השם. יכול בבקשה קצת להרחיב על הנושא הזה של שכר ועונש? כן, לא מבין את הקטע, אם הוא, אין לו חשבונות לבורא, אנחנו בתוך האגו, כאילו אנחנו בעצם מענישים אותו.
לא, 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 לא. שכר ועונש, שכר ועונש יש לנו מצד הטבע. אני רואה כאן זה יותר נעים, שם זה יותר גרוע. אז אני הולך לכיוון יותר נעים. אין לי ברירה, אני לא יכול ללכת לכיוון יותר גרוע. אף פעם. אם אני עושה חשבונות, בכל זאת החשבון ללכת לאיזשהו כיוון, אולי שאני סובל ממשהו, אבל במשהו אני בטוח מרוויח, והרווח נראה לי יותר גבוה. זה יכול להיות מורלי, זה יכול להיות במשהו אני בטוח כן, מקבל יותר. אחרת הטבע שלי לא מאפשר לי לעשות. אז זה שכר ועונש הרגיל, הגשמי, הבימי, זה גם בדומם ובצומח ובחי. תראה איך מתחברים החומרים, בכימיה, בפיזיקה, כוכבים, כל הדברים. תחייה ומשיכה, לפי זה הכל עובד. מספר האלקטרונים, מה שיש לך באטום, וככה מתחברים, וזהו. זה החשבון הרגיל. ושכר ועונש זה כאן ברור, שזה הכל עובד לפי הנוסחה הפשוטה, הטבעית. ויש עוד שכר ועונש, שזה אחר, ששכר ועונש שלי זה לא במילוי, כמה אני אקבל וכמה לא, בכלים שלי הרגילים, אלא שכר ועונש שלי בהזדהות עם מישהו, לא בתוכי, אלא עם מישהו זר, עם הבורא, שאז השכר ועונש שלי זה אמת או שקר. לעומת מר ומתוק. זהו. זאת אומרת, יש לנו מתוק מר, וכאן זה אמת ושקר. זהו. ואז אני, אם אני עושה חשבון רק מר ועבר ממתוק במישור הזה, זה נקרא בירור בימי. כן? או גופני. למה בימי? כי דרגת חי זה הכי גבוהה, גם בדומם וצומח זה נמצא. אם אני אומר אמת ושקר, זה כבר בירור רוחני. מה זה רוחני? כי נמצא מעל הגוף. זה הכל. אז תמיד אנחנו נמצאים במאבק. אמת או שקר, מר ומתוק, מה אני מעדיף על פני מה. או יכול להיות מר, אבל אמת, יכול להיות מתוק, מה אכפת לי שזה שקר, או ההפך, אפילו שזה מתוק, אבל אם זה שקר אני לא מקבל, ואם זה אמת, מה אכפת לי שזה מר, העיקר שאני מחזיק באמת, וכאן זה הבירור. איך הבירור אני עושה? מי עוזר לי לעשות את הבירור? הבירור עוזר לי לעשות אור, שכשאור מאיר מלמעלה, כן? כך, אור מקיף, הוא מעלה אצלי חשיבות של הבירור הזה, כן? חשיבות הבירור הזה, הרוחני, בוא נגיד, חשיבות הבירור הרוחני, כן? מעל הגשמי. זה האור שמופיע, כמו מגנט מלמעלה, מעלה אותי לדרגה אחרת של החשבון. אני לא מסוגל. אם אני חושב שאני בעצמי, אז אני פשוט משקר לעצמי ונשאר בבירור רק מתוק ומר. רק נראה לי שאני באמת ושקר. האמת שהעלייה הזאת לאמת ושקר מעל מתוק ומר, זה מחסום. שאני מקבל עוצמת האור כזאת, שהאור, שהעוצמה הזאת, היא מחזיקה אותי למעלה מהאגו שלי. זה נקרא למעלה ממחסום. זה הכל. הדברים הם מאוד פשוטים. שהנקודה שבלב שלי היא עכשיו יותר חשובה, והיא מהירה לי, וכל האגו למטה, אני לא לוקח אותו בחשבון. אני ודאי שנמצא איתו, אני ודאי שמרגיש אותו, אבל כל ההרגשה היא כדי כל הזמן להתקדם בלחשיב חשיבות בירור הרוחני יותר. זאת אומרת, אני מודד עד כמה שאני עליתי מעל האגו, אני מודד על ידי האגו. נגיד, היה לי 10 קילו רצון האגואיסטי, אני עכשיו עליתי מעליו, אז אני יודע איזה כוח תחייה יש לי, 10 קילו. אם לא האגו, לא הייתי יודע כמה. כי כשאני נמצא באור, אין לי, אני לא מתמצא. אני לא יודע מה זה. שם אין מדידה. כל הכלים שלי ברוחניות זה מתוך האגו, מתוך השמאל, מתוך על מנת לקבל שלי. כן.
שואלים אותנו גם מאלחנדרו מאקוודור, גם דודי מאפולה שנמצא בכפר סבא, וגם החברים מזיכרון יעקב, על העניין הזה של הצעקה. מה לעשות כדי להגיע למצב הזה של צעקה פנימית, והאם אין התקדמות ללא צעקה?
אין התקדמות ללא צעקה, זה בטוח, ולצעקה אפשר להגיע רק על ידי החברה, רק על ידי הסביבה. אדם בעצמו לא מסוגל. כי הצעקה היא צריכה להיות מכוונת להשפעה. אני צריך להתרומם מהאגו שלי. אז כל ההתרוממות שלי חייבת להיות כלפי חיבור עם האחרים. זה לא יכול להיות התרוממות למעלה ממה. איך אני קופץ מעל האגו שלי? לאן אני קופץ? זה ממש כמו שמוצא את עצמי בסערות, זה בלתי אפשרי. כן? אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים. אלה שאני מתעסק בחיבור עם האחרים, זה נקרא שאני מוציא את עצמי, את הנקודה שבלב שלי, מתוך האגו שלי, ורוצה לחבר אותה עם האחרים. בהגיעה הזאת, במאמצים האלו, אני כל הזמן מגביר ומגביר ומגביר מאמצים, אני כל הזמן מתרשם מהסביבה, שהיא משפיעה אליי יותר ויותר. דרך ההשפעה של הסביבה אני מקבל אור המחזיר למוטף, רק דרך הסביבה. אנחנו לומדים את זה מהקשר בין המערכת הזאת, שזה הרחמפין, אבא ואימא, זה רמפין ומלכות, ומלכות זה השכינה, שהיא סך הכל הנשמות. הנשמות, ונשמות נמצאות למטה מזה בפרסה, כאן זה נשמות שבורות. אז אין לנו שום אפשרות לקבל אור המחזיר למוטף מאין סוף בצורה כזאת דרך מלכות ולסך הכל הנשמות. אין? אנחנו מעלים את עצמנו לשכינתה, ולמלכות נקראת כנסת ישראל, כונסת כל מי שרוצה להגיע לחיבור להשפעה, ושם אנחנו רק מקבלים את השפעת האור מלמעלה. שם הם מקום המפגש. אם אתה מתחבר, אם אתה, הייתי אומר אחרת, השכינה הזאת היא קיימת, היא רק כלפי כל אחד ואחד שבורה. מה זה שבורה? אתה משלים אותה. במידה שאתה משלים, כולם נמצאים בגמר התיקון. במידה שאתה משלים, אתה מגלה לעצמך את האור המחזיר למוטף. במידה שאתה יכול להתחבר עם אחרים. גם כך הוא כותב. כן.
שואלים אותנו על הפעולות בקבוצה, גם תומר מבית קבלה לעם בירושלים שואל, האם גם הצעקה עצמה היא פעולה קבוצתית?
זה הצטברות ממאמצים הכלליים של הקבוצה, כן, כי זה חייבת להיות השפעה על האדם מבחוץ, ואז הוא כן מסוגל לתת צעקה אישית. זה יחד, זה וזה יחד. זאת אומרת, השפעה החיצונית של הסביבה וצעקה אישית של האדם. כן. אבל הוא מרגיש בצעקה שלו שהוא צועק מתוך כולם, כי הוא גם כן, הצעקה שלו היא, רבש מתאר את זה בכמה מאמרים. צעקה שלו עבור מה? עבור להתחבר עם אחרים עבור מה? תציל אותי ממה? מהחיים שלי? הצעקה שלו שאני רוצה להיות מחובר, שאני רוצה להגיע להשפעה, אני מעריך את תכונת ההשפעה. אז איך יכול להיות שהיא אישית, אבל עבור חיבור עם האחרים? היא אישית, אבל עבור ההשלמה שלו כלפי האחרים, וכלפי מהם לבורא. זה חייב להיות, ישראל אורי תקוד שבריחו. לא לשכוח מה זה רוחניות. רוחניות זה השפעה. זה מקום, זה אזור, זה רצונות, זה כוחות שכולם מעל האגו. בתוך האגו אתה יכול להרגיש רק את העולם הזה וחיים האלו. לא, אף פעם לא יותר. תן.
שואלים על, שוב, עדיין על הנושא הזה של הקבוצה, איך אני יכול לעזור לעצמי או לקבוצה כדי להגיע למצב הזה של יראה?
בעבודה הדדית, וזה שאנחנו עושים ערבות. בשביל מה ערבות? שאנחנו בזה רוצים לעורר כל אחד ואחד בחיסרון לכלים דהשפעה, בביטחון שהאור העליון הוא יבצע בנו את הפעולה הזאת, ייתן לנו מסך ואור חוזר, יעשה לנו צמצום על הכלים דקבלה שלנו ברגע שאנחנו באמת נדרוש את זה. כן.
שואלים אותנו שוב מוושינגטון, האם האור שמגיע מהחיבור והאור שמגיע מיראה הוא אותו האור?
לא, יראה זה כבר דרגה שמעל החיבור הראשון. יראה זה כבר, הוא נמצא מעבר למחסום. לפני המחסום אין נראה, רק אנחנו רוצים להגיע לזה, לרצות להשפיע ולפחד שאני לא אהיה בזה, נקרא השתוקקות או התקרבות ליראה. יראה ממש היא מעל המחסום, ששם אני כל הזמן נמצא במאבק עד כמה שאני אוכל יותר להיות בהשפעה. שם זה אני נמצא במימוש של רגע שם אני נמצא במימוש של הכלים שלי. כאן זה לפני המחסום, אני נמצא בהכנה, זה עדיין לא יראה, אבל אני נמצא בלרצות להשפיע. כן, מה זה זמן ההכנה? רוצה להגיע להשפעה. וכאן אני כבר נמצא בלהשפיע מעל זה. כן, בסדר? נו.
אז האם כל תפקיד, שואלים מי החברים מזיכרון יעקב שוב, האם כל תפקיד הקבוצה הוא לעורר את הצעקה בעצם?
כל המטרה שלנו זה לעורר צעקה שאנחנו סוף סוף נקבל המאור המחזיר ממוטף. אין לנו חוץ מזה עוד מטרות. כי האור פותר לנו את הכל. מביא לנו כוח, מביא לנו שכל, מביא לנו רגש, פותח לנו עיניים, פותח לנו כל החושים, אנחנו מבינים איפה נמצאים, אנחנו יודעים איך שאנחנו עכשיו מסתדרים, איך אנחנו פעילים. הכל זה האור עושה. הוא פותח לך את החיים, פותח לך את הכלי. לפני זה היית בכלי הכל חשוך, בכל ההבחנות ופעולות לחוסר עונים, בחוסר הכרה, בהרגשה נוראית, בכל הזה. פתאום בא האור, אז בכל הדברים אתה מרגיש שאתה כבר זהו, נמצא בפעולה ובחיים. לכן אין לנו למה עוד להשתוקק, רק לאור שהוא יבוא וישנה אותנו. זה עבודה, לכן עבודה היא נקראת עבודת השם, עבודת האור. אבל אנחנו מזמינים אותה, היא יכולה להתבצע בהקדם של החיסרון מאיתנו, בעלת מן. לכן מה אוכלים במדבר? מן. במדבר זה חפץ חסד, כן? שרוכשים עירה. אז כל 40 שנה, ממלכות הדבין, זה נקרא רמת 40, אנחנו סך הכל נמצאים בעלת מן, בחיסרון. ואז רוכשים אור האמונה, מה שנקרא, אור הבינה. חפץ חסד, ולכן זה כל הזמן ביראה. כן, נו.
סטיב מנווה צדק שואל, הוא אומר כך: בדרך הרוחנית אנו צריכים ללכת תמיד בדרך האמת. איך קבוצה מודדת ובודקת שהיא אכן הולכת בדרך האמת? מהם הקריטריונים לכך שקבוצה הולכת בדרך האמת?
קריטריונים: עד כמה שאני מעלה את עצמי מעל האגו שלי בחיבור עם הקבוצה, עד כמה שאני חושב על זה, דואג לזה, נמצא בזה, רוצה להיות בזה. כל הדברים הם כלפי חיבור עם האחרים, שבתוך חיבור אני מוצא את הכלי הנכון ואור. ונעבור לחלק הבא.
לפני שנעבור לחלק הבא, נשיר יחד שיר.
לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לקנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח השמיים, לבנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג, תכונת הבינה אלינו תשיב, איזה השפעה כמוך נגיב. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. La 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 la